בגמרא, מסכת ברכות, קטנחית להרעה, אמר, רוקע הארץ על המים, שמוריד רגליו לדרוך על הקרקע בבוקר, צריך לברך רוקע הארץ על המים. צריכה הגמרא ואומרת, כי מסגה, כשמתחיל ללכת, למה ברוך המכין מצעדי גבר. וכבר כתבו הפוסקים שאין הברכות האלה, ככתב גם הרמב״ם, שאין ברכות אלה משום ברכות הנהנים, זה לא דומה למים שאני שותה מברך עליהם שהכל, לחם שאני אוכל מברך המוציא לחם מן הארץ, ואף על פי שבעיקר התקנה בגמרא זה מובא על השימוש שאדם משתמש, אבל על מנהגו של עולם נתקנו, כלומר גם אם לא פשט בגדם, וגם אם לא ישן כלל, גם אם לא שכב על מיטתו ולא ישב, היה כל הזמן הולך מהלך בדרך, שמגיע עלות השחר, צריך לברך את כל הברכות האלה. עכשיו, אני אקרא לכם מספר הברית, הוא היה בזמן הגאון מבינה עליו השלום, מסביר מה זה רוקע הארץ על המים. הוא אומר, אמר הבורא יתברך ביום השלישי של בריאת העולם, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. נסתלקו המים הרבים שהיו סובבים את הארץ מכל צד. בהתחלה מה היה? היה אדמה, ברא אדמה, אבל עליה היה כל הוצף מים. והכל היה עד השמיים למעלה, עד הרקיע, היה כל מים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? רק אמר, כי בדבר השם שמיים נעשו, רוח פיו כל צבעם. אמר יקבעו המים, מיד המים הסתלקו, והלכו דרך צפון בחור הגדול אשר בכדור. שבוע הבא שם ייקח אותנו לסיור שם לראות את החור הזה. ויבואו בתחתיות החלל הגדול והנורא בקרב הארץ, זאת אומרת יש בכדור הארץ בצד צפון חור, הזוהר קורא לו נוקבה דתהומה רבה, ושם נכנסו כל המים פנימה, וכל זה לא הועיל ולא הספיק לסלק המים הרבים האדירים שהיו סובבים את הארץ, עד שמה שנשאר עמד באוקיינוס ושאר הימים. הרי האוקיינוסים, יש האוקיינוס ההודי, נכון שמיים? יש האטלנטי ויש השקט, הוא כמו שמי שקט, והם שני שליש מכדור הארץ. כדור הארץ, היבשה שלנו היום, היא שליש מכל הגלובוס. שליש יבשה, שני שליש ים. עכשיו השאר נשאר שם, וראוי שתדע שאותם המים שבבטן האדמה, אז מה הפירוש? יש מים בפנים גם, הרי יש גם מי התהום, שזה מתחת לארץ. עכשיו אם אתה תחפור באדמה, יש מקום שאם אתה חופר קילומטר, אתה מוצא מים, יש 2 קילומטר, יש 15 קילומטר. למשל בבגדד ידוע, שם החופרים, היו חופרים, 20 מטר יוצא מים. לכן כל בית היה להם שם מקווה. ונער החידקל הרבה פעמים היה עולה, ומציף אותם, מצביע אותם. שזה יש להם שכל משובח שם. אז אומר, והמים האלה נקראים מים סתרים, והמים אשר בימים נקראים מים מגולים. והמים הסתרים מרובים נגד כל המים שבימים, עד ששיהיו כל מים המגולים אינם אפילו חלק אחד מיני אלף מכדור האפר. זאת אומרת, נכון שכדור הארץ, אתה רואה אותו פחות או יותר עם הממדים שלו שהוא מוגבל, אבל המים שבתוכו הם בלתי מוגבלים. וזה נעשה בדרך נס. כלומר, כמה שתוציא מים מתוך הכדור, זה יהיה פי אלף ממה שיש לך באוקיינוס מסביב. אף על פי שאלה מים מלוחים, ואלה מים מתוקים. והאמת שגם במאגרים של המים התת-קרקעיים יש שני סוגים. יש מאגרים שהם מלוחים, יש מאגרים שהם מתוקים. עכשיו בכנרת, חס ושלום, כאשר יש, לא יבוא ולא יהיה בצורת, אז לא ירד מספיק גשם, אז תראה, המליחות במי הכנרת עולה. מה קרה? יש שם מעיינות פנימיות בקרקעית. יש מעיינות של מים מלוחים ויש מעיינות של מים מתוקים. המתוקים הם תמיד יותר גבוהים מהמלוחים, כי המלוח מטבעו הוא כבד, הוא הולך למקום נמוך כמו ים המלח וכן הלאה. תראה הבדואים, איך הם יודעים איפה שהם היו, הבדואים המקוריים שהיו נודדים במדברות, איך הם יודעים איפה להתיישב? הם הולכים לאורך החוף, איפה שהם רואים עצי דקל שם הם מתיישבים. מה הסוד? הסוד הוא שעצי הדקל כדי לצמוח הוא חייב, הוא יש לו שורשים הכי עמוקים באדמה, יכול להגיע לחצי קילומטר. הוא יודע העץ דקל איפה יש מים מתוקים ושם הוא חי. כשיש מים מלוחים הוא לא יכול לחיות. אז עכשיו כשיש מים מתוקים, יש מאגרים כן מתוקים ויש מאגרים לא מתוקים. עכשיו כשהם רואים עצי דקל הם יודעים פה יש מים, כי אי אפשר לחיות בלי זה. אז מה הם עושים? הם חופרים שם ומוצאים את המים. ים המלח, יפה שאלת, אז אתה כנראה לא שמת לב מספיק. בים המלח עצמו, שם יש מעיינות, היום הרסו אותם, אבל בזמנו כשהיה הטבע שם, יש הרבה מעיינות של מים מתוקים גם בים המלח. כי יש כאלה ויש כאלה. גם במקום שיש בדרך כלל מים מלוחים, יש גם מאגרים של מים מתוקים, ויש מקומות של מים מתוקים שיש מאגרים של מים מלוחים. כמו שאמרנו עם הכנרת. אותו הדבר בים התיכון. בקרקעית שלו, הרבה פעמים אתה יכול למצוא מאגרים של מים מתוקים, אבל מים מתערבבים אחר כך עם מי הים, הם הולכים, הם מתקלקלים חזרה. אז זה אותו סוד. אז הוא אומר, אמנם והכתוב לרוקה הארץ על המים, כוונתו על המים הנסתרים בבטן האדמה. מה זה רוקה הארץ על המים? לא על כדור הארץ. כדור הארץ הוא האמת מרחף בחלל. זה מה ששאל אותי לפני איזה שבוע, יותר מישהו שאל אם לברך בקעת הלבנה כשהוא בירח. אותו אין מציאות כזאת בכלל שהוא יברך בקעת הלבנה. למה? כי שם הוא רואה את הירח. מאיפה הוא רואה חידוש הירח בכלל? וגם, אם אתה יוצא מכדור הארץ ומתנתק מהמשיכה של כדור הארץ ומרחף בחלל, זה דבר ידוע, אתה רואה ב-24 שעות 8 פעמים זריחה, 8 פעמים שקיעה. למה? כי אתה נמצא בחלל, החלל זה סתם, זה סיבובים. אתה רואה את הירח פה ואת המאדים פה, ופתאום אתה רואה את השמש בצד הזאת, ואת כדור הארץ עצמו, זה גם איזה כדור זוהר נראה לך. למה? כי השמש מכה עליו, אז הוא מראה, הוא מחזיר כמו ראי, אור. אז אתה רואה אותו גם כאיזה כדור זוהר, והוא מסתובב. אז שם אי אפשר, אין לך לא שבת ולא חול, לא ראש השנה ולא תשעה באב, לא יום האם ולא יום הסבתא. אתה לא יכול לעשות כלום שם. ואתה לא יודע מתי שחרית, מתי ערבית, מתי שבת ומתי חול. אז לא שייך שם לברך בכלל, שהשאלה לא קיימת בכלל. כשם שאנחנו אין אנחנו יכולים לגם ביך, ואנחנו מייקדים כנגדך ואין אנחנו יכולים לגם ביך. מה? לא ציפה, אז לכן יש ציפויים לפעמים. סליחה? אני צריך לשים לך מיקרופון שאני אשמע אותך טוב. לא, אני לא מדבר על השמיים, אני מדבר בחלל. בחלל, אבל יש לך שעון בחלל, אז אתה יודע מה השעה, ואתה יודע מה השעה בצד זה של כדור הארץ, ומה השעה בצד השני של כדור הארץ. בשמיים למעלה, שם אין שעון, שם אין יום, שם הכל נצח. אבל אני לא מדבר בשמיים, אני מדבר עדיין בחלל, אתה לא הגעת לשמיים. לשמיים אף אחד לא יכול להגיע, ישרף, איך יגיע? כן. זה לא התחיל ככה. אתה כבר מדבר בשלב ג' שלב ד'. שלב א' לא היה כלום. שום דבר. היה תוהו, לא מים גם. לפני, זה אחר כך. שלב א' היה תוהו. לא היה כלום. מה זה? אין הגדרה להסביר מה זה. הרמב"ן נחמני בספר בראשית כתב, מה עשה הבורא? הוא יצר כוח, הנקרא כוח היולי, כך זה נקרא בשם כל המדענים הראשונים, וגם חכמי ישראל, קראו לזה כוח היולי, זה כוח שיכול לקלוט מציאות מסוימת. כי אין לנו אפילו הגדרה להגדיר מה זה. אנחנו לא יודעים אפילו מה זה. זה עשה יש מאין. ואחרי זה, הוא עשה שם מים, הכל היה מים, והיה רק מים, אפילו לא אדמה, ולא היה שמיים. מה עשה הקדוש ברוך הוא, איך בראת העולם? לקח גרגיר של אפר, שלמעשה זה שלג, מתחת כיסא הכבוד, וירה אותו בתוך המים, שנאמר, או מי ירה אבן פינתה, כמו שמניחים אבן פינה, זורקים את האבן כדי שכלל עם זה יקום הבניין, וזה בדיוק דוגמת העובר במעי אמו. אותו דבר, כי האדם נקרא עולם קטן. מה קורה? בבטן האמא יש מקום ששם הכל מים, אפילו שזה כמות קטנה, ואז יבוא הטיפה של הזרע, שזה אותה אבן מתחת כיסא הכבון, ובאה, והיא קולטת את הביצה, את הביצית הקטנה, שלא רואים, לא נראית בכלל בעין, צריך להגדיל את זה פי 20,000, ואז אתה רואה מזה איזה נקודה קטנטונת. ואז הוא מרחף את העובר הזה, שלושה ימים מרחף בתוך המים, שוחה, ונהיה איזה ביצה קטנה, והולכת וגדלה, אחרי 4 שבועות נהיה חתיכת בשר, ועליה אור בגודל ביצה, ממש גודל ביצה, ואחר כך נהיה לו לב כבר 4 שבועות, ואחרי 4 שבועות, לוקח 40 יום, לא 40 יום מהארבעה, אלא 40 יום מההפריה, נעשה לו כבר, מתחיל להיות צורת ידיים ורגליים, זה נקרא צורת אדם, והולך ומתפתח, אבל הוא כל הזמן ככדור, עד 6 חודשים, נשלם. אחרי זה כבר מתחיל להיות שיער. למה אתה צועק שם? הפחדת אותי. וואי. מה אמרת? אפילו לא שמעת. מה? אתה שואל שאלות של מלאכים. אז אחרי זה הולך ומתפתח ונה לו שיער והריאות שלו צומחות. לכן למה אם חס ושלום הוא פג, שמים אותו באקווריום הזה, באינקובטור, למה אין לו ריאות, הוא לא יכול לנשום. הריאות זה 3 חודשים אחרונים הולכים וצומחים. הרב חידה כותב שמצווה שהתפלל על האישה שתלד לאחר מלות לה 9 ירחים שלמים, כדי שלא יצא עובר פגום ולא חסר, אלא יצא אחרי שיש שלם בכל עבריו. אז ככה היה כדור הארץ. ואז מזה הלך והתפתח כדור הארץ, ומזה מאיפה זה התחיל? מאבן השתייה. זו אבן השתייה שאתה רואה, הקרקעית של הר הבית. זה לא אתה צריך להגיע רק לסחרה כשתראה את זה, אלא כל הר הבית, כל השטח, 1.5 קילומטר, על פני כמעט קילומטר, כולו זה אבן אחת. ואיפה תראה את זה? במנהרות הכותל. כשאתה הולך מנהרות הכותל, אז אתה הולך וזה הולך בשיפוע, ואז אתה רואה את היסוד של הכותל המערבי, סלע אחד, לאורך כל הדרך, עד שאר העריות, זה אותו סלע, ומקיף את הכל. כולו סלע אחד. זה הסלע הזה, הוא שירד מכיסא הכבוד, ונתהווה הסלע הזה, וממנו התפשט כל העולם. זה האומנות, החוכמה של הבורא יתברך שמו. ועל זה אנחנו אומרים, לרוקה הארץ על המים. וממנו כל כדור הארץ התפשט. כמו זרועות שהלכו והתפשטו, ונעשה כל הסדר הזה. אז אני קורא עוד קצת, ועליו אנחנו מברכים בכל יום ברכות השחר, והוא חסד אל שפינה מעל הארץ רוב המים, וים האוקיינוס קטן מאכיל אותם, למען יהיה מדרך לכף רגלנו. ואתה אהובי ואבי ראה גם ראה, שבכל מקום שנמצא בדברי רבותינו שהארץ עומדת על המים ועל התהום, הכל כוונה על מים סתרים. מה זה? המים שבתוך כדור הארץ. הרי מה עשה נביא ירמיה כשהיו אז כופרים עובדים עבודה זרה? לקח צנצנת של מים ושם בתוכה אפר ואמר להם הגידו לי אם אני שם בכלי אפר ומים מלמטה ומלמעלה הנה האפר שוקע והמים למעלה אפילו כוס קפה שאתה עושה לא הקפה הזה שהאירופים שותים קפה אמיתי כל הבוץ למטה והמים למעלה איך יכול להיות אתם חופרים את האדמה באדמה ואתם מוצאים מי תהום איך המים של התהום לא עולים ומחשים את האדמה היו צריכים לחשות את האדמה אלא זה במצוות הבורא מכאן תדעו שיש בורא בשמיים שהוא עשה את כל זה וזה נקרא מים סתרים מאיפה ראינו? דוד המלך כשהפר את לבנות את בית המקדש אז מה זה נקרא שמה? מוישה תזכיר אותי הצינורות הוא כבר מתחיל אני שאלתי, אסור לך שינוי השם? אני אמרתי מוישה, לא אמרתי יוסי שיטין שיטין עליו אמר כי השתות היא הריסון צדיק ופעל ולמה חפר שיטין? כי רצה שהניסוך של היין בכל קורבן יגיע עד התהום וכן בחג הסוכות שאנחנו מנסחים מים שהמים האלה ירדו לתהום שנאמר תהום את תהום משה תעזור לי יפה קורא לכל צינוריך אתה היית חברות עם עמוס חכם לא בזה בחידון התנך הראשון העולמי לפני 91 שנה אז אם כן אז זה כי השתות הריסון צדיק מה פעל בא דוד המלך והפר הגיע בחרס מה היה שם עם החרס מוישה לא לפני שזרק בתחלה היה שם האורגינל חרס שעליו חתום שמו של הקדוש ברוך הוא והיה עם 70 מנעולים והיה כתוב עליו יוד עין זן רס יוד א' למד זה מלאך יעזרי שהוא שומר מה עשה דוד? הוציא אותו, הוא צעק לו אמר לו אל תיגע בי דוד לא שמע, הוא רוצה להגיע למי התהום הוציא אותו יפה, צפו מי התהום למעלה ועלו וכמעט התחילו לחסות את הר הבית והם ממשיכים לזרום עכשיו הם זורמים בקצב מסוים באו לזרום, 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 עוד מעט יציפו את כל ירושלים. מי היה שם? אחיתופל. תושב איזה מקום היה? יפה. אחיתופל הגילוני. עמד לך שאתה אלוף התנך. אחיתופל הגילוני, כך כתוב עליו. אז הוא ידע מה עושים, ואמר, אני רוצה כעת שיציף את ירושלים, ימותו אנשים חס ושלום, יקרה מה שיקרה, נדיח את דוד, אני אהיה מלך. מה אמר דוד מי שיודע הסוד שמותר? הרי דוד יודע שמותר, אבל צריך שמישהו שקיבל מרבו, שיודע שזה מותר ולא יגלה, יחנק. כי הוא רוצה לחנוק את העולם, הוא יחנק. מיד אחיתופל אמר לו, כך קיבלתי מרבי קל וחומר. ומה השם המפורש שנכתב בקדושה ובטהרה, אם אחי על המים כדי להשכין שלום בין איש לבין אשתו. פרשת סוטה, שלוש פעמים נזכר שם השם, יוד כה וו כה. כדי שהאיש לא יחשוד באשתו, אמרה תורה, תיקח את הקלף הזה, הוא מחה אל מי המרים המערערים, ונתן לאישה לשתות, כדי שיבחן אותה המים אם היא כשרה או לא. אז כל שכן, כל העולם כעת בסכנה. כל ארץ ישראל יכולה להיות מוצפת, כל מי התאום, מה שאנחנו רואים, זה פי כמה וכמה מהאוקיינוס. מה, העולם יחרב. מיד מה עשה דוד המלך? לקח חרס, כתב עליו שם המפורש, והשליך אותו למים, חזרו המים. עכשיו המים נשארו בעזרה. חיבר 15 שיר המעלות. על כל אחד ואחד ירדו המים מעלה אחת. ועוד מעלה. וזה לא מעלות שלנו, זה מדרגות גבוהות. עד שחזרו המים אל מקומם, ועשה את כל זה. אז הוא אומר, מביא פה, שלקח גושפנקה, גושפנקה זה חותם, זה מלכה קדישה, אשר בו סתם וחתם מלך עליון את התהום, שלא יצא ממקומו. והשם הזה, אתה שומע, מוישה? הנה אתה יכול כעת לעשות דברים נפלאים. והשם הזה הוא שם מבית, אנא רכוח. השם מבית, היוצא מבית זה בראשית, עד בית של ובוהו. תספור בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. ויש בדיוק 42 אותיות. עד בית של בוהו, מבית של בראשית, עד בית של בוהו, זה משם הרכיב. עכשיו, זה לא רשום ככה. הרמק, אחרי כמה זה פירוש ארוך. יש מתחלף ואת בש, יש מתחלף ואייק בחר, יש מתחלף ואת בח, יש מתחלף והבומה. זה כל זה שזה הרכבות שהם היו יודעים בחוכמתם הנפלאה, סידרו את זה בסתור שם מבית, וזה החזיר את המים חזרה. וכן כתב הגאון החכם רבי אליעזר אשכנזי בספרו מעשה השם, כי קודם מאמר עירה כי הייתה ארץ גוף מוקשה ולא היה מים, הכל היה אבנים, אפר, ואחר כך התמלאה מים רבים והארץ נרקעה להם מסביב. ואם מבדיל בין מים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע, ואומר, אז אמנם פירושו קצת קשה, למה הוא מדבר על המים שמתחת לאדמה, והפסוק לא ככה אומר. פסוק אומר, יש מים מעל הרקיע, זה הגשם שיורד לנו מלמעלה, ויש מים שמתחת הרקיע, זה המים שנמצאים באוקיינוס. אז איך שיהיה, יש מים פה, ויש מים גם שם, וגם יש מים בתוך קליפת כדור הארץ, בפנים. זה מה שנקרא מהתהום. יום שישי אחד, אתה תיתן עצות לקדוש ברוך הוא, תתפלל, ואם אתה יש לך תוכניות, תשאיר אותן בסתר, בבקשה, לא, לא בזה שלא ישנות עין הרע. כן, בסדר. יש זמן לכל עת, לכל זמן, מעת, לכל חפץ, תחת השמיים. הקדוש ברוך הוא, הוא יודע מה שהוא עושה, תניח לו את זה, בסדר? כן. אתה רוצה עוד איזה קטע, או איך הם עומדים שם, המים? אז אני אקרא לך עוד קטע קצר. הוא אומר, הים הגדול נקרא אוקיינוס, והים עומד על סניפרו של לוויתן. ולוויתן, שמי, אתה זוכר שסיפרת לי פעם חלום שחלמת, שטיילת, רחבת על הלוויתן? זוכר? ולאן הוא לקח אותך, אני אגלה. ולוויתן שרוי בתוך המים, כדג קטן בתוך המים, והמים התחתונים עומדים על שפת מאוקיינוס ואינם דומים להם אלא כמעיין קטן, ומאוקיינוס כנגדם וממי בראשית עומדים בשפת המים הבוכים, ולקח המים העליונים בדחפם, ומים עומדים על עמודי חשמל. זה לא של חברת החשמל, חשמל זה אור שנקרא חשמל, חשמל, ועמודי חשמל על אוצרות שלג, ואוצרות שלג על הרי ברד, והרי ברד על התהום, ושר של התהום דומה לשלושה ראשי שור, ועומד בין תהום עליון לתהום תחתון. ושר של תהום עומד על תוהו, ותוהו הוא קו ירוק שממנו יוצא חושך. מה זה קו ירוק? גם אנחנו אומרים בשיר של בר יוחאי, מה שרים שם? נו, רוסי דוס, קו ירוק מחדש חודשים. תסביר לי את זה, מוישה. כי אני אסברת לך את זה שנה שעברה. בזוהר כתוב שכל הכדור הארץ הזה עטוף באיזה קליפה דקה שלא נראית. יכול להיות שזה האוזון, זה לא האוזון, אני לא יודע, אני לא נכנס לזה כרגע. והוא נקרא קליפת קו ירוק. למה הוא נקרא כך? כי שם מתחיל הגשמיות, מחוץ אליו הכל רוחני. זאת אומרת, זה לא הגשמיות שלנו. למשל הירח. הירח זה אבנים ואפר, אבל זה לא אפר שלנו. הם מחפשים כבר שנים מים על המאדים. מים, איפה? זהו, בכוכב נוגה, נכון? יתרו ועוד, אין כלום שם, אין שם לא מים ולא גשם, כל הגשמיות זה פה, פה אצלנו. נכון שיש אפר גם בשמש, אבל זה לא אפר שלנו. כי הגמרא אומרת, הכל היה מן האפר, והכל שם מן האפר, ואפילו גלגל חמה. אז זה, קו הירוק הזה, הוא תחילת ההוויה של העולם. ולכן, אומר הזוהר, כל דבר שגדל הוא בהתחלה ירוק. האפרוח, לפני שהוא צהוב, הוא בהתחלה ירוק, אחר כך הוא הופך להיות צהוב. העובר במעי אמו גם כן, טיפת הדם בגוף האדם, העלים ירוקים, הצמחייה ירוקה, בעלי החיים ירוקים, וגם מי שעדיין חדש בעניינים, אומרים לו, אתה עוד ירוק. זה מפה יצא. כי הכל מתחיל בצבע ירוק, בגלל הקו ירוק שהוא מסביב, והוא נקרא מחדש חודשים. הוא מוציא דבר שהיה רוחני, מוציא אותו לגשמיות, מהאלם אל הגילוי. ואחר כך יש שם מים, והמים על ההרים, והרים על רוח, ורוח תלוי בשערה, וקשור בגופו של ארץ התחתונה, ומלאך ממונה עליו, וארץ התחתונה תלויה בשערה, וקשורה בכיפה של אדמה, ועל אדמה גדולתו וגבורתו, והדרו וכוחו ותפארתו של יוצר בראשית. ולמה נקרא שם האדמה שממנה נברא אדם? בכיסא כבוד אחריו, רעמים, אש, מים, רעש, רעדה, ברקים, רועמים, זיקים וזוועות, דמות החיות, רצו ושוב, המולה, כל דממה דקה, והרי אומרים קדוש, 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 הריהם אומרים ברוך כבוד השם ממקומו, הריהם אומרים ברוך כבוד השם לעולם ועד. אז תבין מה הארץ עומדת, וכל זה יונה הנביא, עשה לו סיור הדג, שלקח אותו, 3 ימים עשה לו סיור. קראת בילקוט שמעוני? אז תקרא, עכשיו, עוד מעט יום כיפור, צריך לדעת. לקח אותו, הראה לו את גיהנם, הראה לו את גן עדן, הראה לו את העמודים של הארץ, איך הם עומדים, הראה לו את התהום, הראה לו את כל היופי, איך נברא העולם, את כל העניינים כולם, מתחילה ועד סוף. כל זה אתה צריך לברך, רוקע הארץ על המים. אחר כך, מה בא לנו? המכין מצעדי גבר. על מה? הוא מתכוון שברא לנו רגליים, ברא לנו חוליות, ברא לנו מרפקים. אם לא היה לך מרפקים, איך היית פושט את היד, מקפל אותה, איך אתה יכול להושיט, לקמוץ את האגרוף, לאחוז משהו. דרך כלל, אם חס ושלום, איזה שריר אחד נתפס, וואי, איזה כאבים, הוא לא יכול לקפל את היד. כמה אדם צריך לשמוח שהוא מניע, כמה איברים, אתה יודע, בכל מיני תנועות, כמה שרירים אתה מפעיל, כמה חלקים, בלי סוף. אז אומר, את כל זה ברא לך באצבעות, אצבעות ברגליים, עקבים, והכל כדי שתוכל ללכת כמו בן אדם. תאר לך, אם אין לו עקבים, או לא היה לו אצבעות ברגליים, היה נופל, לא יכול לעמוד. מה גורם לו שהוא ירגיש יציבות? זה האצבעות של הרגליים, שהן פתוחות, פשוטות, קדימה. אם לא, חס ושלום, שמצילנו. מי שאין לו אותם, עושים לו פרוטזה. כמה סובל, וכמה צער, וכל כמה שנים לעשות לו ניתוח, להתקין לו את זה ולהתאים. ואותנו ברא הקדוש ברוך הוא, בצורה כל כך נפלאה, אז צריך להודות לשם ולברך אותו. כל זה המכין מצעדי גבר. אחר כך ברכה של עשה לי כל צורכי. כל צורכי זה הנעליים. הנעליים, למה? כי אם אדם הולך יחף, הוא לא יכול ללכת לשוק, לא יכול לצאת ולעבוד, לא ללכת ליערות, ולא לחצות ימים בגאיות. נתן לנו נעליים, נתן לנו שכל לעשות נעליים, כדי שהאדם יוכל ללכת ולתפקד. עכשיו, למה תיקן את הנוסח הזה? יש על זה כמה ביורים. אבו דרם כותב, לשון חכמים הוא. על שם הכתוב, יש בדברי הימים, ואנחנו נכרות עצים מן הלבנון בכל צורכיך. ועל שם עשה לי את החיל הזה, שכל זמן שהוא יחף, אינו יכול לצאת ולעשות צרכה וצורכי ביתו. כיוון שלבשנו עליו, כאילו נעשו לו כל צרכיו. לכן אומר שעשה לי כל צורכי. זה הביאור. יש לזה עוד סיבות רוחניות. רבנו הרי, אני אגיד לכם בקצרה, כתב, שכמו שיש לך מלבוש גשמי, יש לאדם מלבוש רוחני. כמה יוצא מלבוש, המילה מלבוש, מוישלה, גימטריה. איזה יופי אתה בלי עין הרע. 378. ב' ו' זה 8, מ' למד, 70, שין 300, 300, 3, 7, 8. חשמל כמה יוצא? אותו דבר, 378. חשמל. מה העניין של חשמל? האור של החשמל הזה, זה אור רוחני שעוטף את האדם מסביב ושומר אותו מהמזיקים. כי יש כל מיני מזיקים במקטרגים שלא יקטרגו עליו או שלא יתאחזו בו. הרי האור של האדם זה דבר ידוע, שהאור הזה שומר את האדם מזיהומים. הרי למה אם חס ושלום אדם יש לו קביעה הוא בסכנה? תלוי כמה אחוזי קביעה שיש לו. כי לשעה שהוא בקביעה, אז יש חיידקים באוויר, חייבים לשמור אותו בחליפת מגן. אחרת יבואו חיידקים, יתיישבו לו על הבשר, יכול למות. זיהום אחד הורג אותו. אז עכשיו, אז הקדוש ברוך הוא ברא לו אור, שומר עליו. אותו דבר, לנשמה יש גם כן אור, זה המלבוש. יש לה לבוש רוחני שעוטף אותה מסביב, וזה נקרא מלבוש, זה האור החשמל שעוטף אותו מכל הצדדים ושומר עליו. יש מלבוש סביב הגוף ויש סביב הרגליים, זה אור אחר. זה נקרא נעל. נעל, כמה יוצא נעל? 150. יש שם אקיה מלא בהין 151. אם תריה מקווה 151, זה אותו סוד. וזה האור הזה שומר עליו, על הנעליים. למה נעליים? כי למטה החיצונים נמצאים. כמו שברצפה יכולים להיות נחשים, יכולים להיות עקרבים, זכוכיות, או כל מיני דברים מזיקים, ככה גם מבחינה רוחנית. יש באדמה, השם ישמור, מזיקים. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא לאדם אור שנקרא מנעלים, או נעל. ששומר אותו מתחת לרגליים שלו, ולכן אמרה הגמרא, ימכור כל מה שיש לו, ויקנה מנעלים לרגליו. הם כמו נעליים. צריך נעליים כדי ללכת עליהם. עכשיו תקנה נעליים שמתאירות לרגל שלך, לא אתה תתאים את הרגל לנעל. מותר מה? כן. בואי נעד, תקפל את העיתון שם. מה אמרת? מה? לא, אז על הנעליים נתקן, אומר לך. הנעל של האדם היא כל צורכו של האדם. אז זה כולל הכל, גם מה שאתה לא יודע. כן, נכון, אתה צודק. מה שאני יודע, מה שאני לא יודע, שעשה לי כל צורכי. כל מה שאני צריך, הוא עשה לי. ויש בערוס, זה גם על האישה שיש לו, בת זוג. גם זה הכוונה. שלכל אחד נתן לו הקדוש ברוך הוא בת זוג ששייכת לו, שיודעת בדיוק מה הוא צריך. היא מכירה אותו מששת ימי בראשית. היה מעשה עם הסבא של הבן איש חי. רבנו משה חיים, עליו השלום. סבא של הבן איש חי, יום אחד, איזה איש אחד בבגדד שמיית, קוטט בערב עם אשתו. היא קיללה אותו, הוא קילל אותה, כל הלילה רבו, ואין צורך הרבה לתאר במילים, עד שנשבעו, הוא נשבע שהוא יגרש אותה, היא נשבעה שיתגרש אותו. אמרו, יאללה, בוא נלך, עכשיו לילה, מה איפה הלכו להתגרש? חיכו לבוקר. חיכו לבוקר, באו ישר לחצר של הרב, על עלות השחר, וואה. אבל מה קרה? רוצים להתגרש, חכו, צריך להתפלל תפילת שחרית. בירון יחד כוח ובוקר ויריעו כובני אלוהים ואתם באתם מתחילים להתקוטט על הבוקר סבח הנור ולחר. אז מיד הלך להתפלל, גמר את התפילה, ראה שאלה ממשיכים אחריו כל הזמן, והבטין שמה מה יעשה איתם. אז טוב, הלך, למדו חוק לישראל, הלך קרא לשמש, אמר תביא לי את הבריק. אתה יודע מה זה הבריק? יש להם קד, היה להם קד אישי לכל אחד, צבעוני כזה יפה, עשוי מחרס, עם אוזן של ידית, ויש לו פייה. זה חוץ מכבודכם, הלוחים איתם לשירותים. כל אחד יש לו עבריק שלו. זה כלי אישי. היה לו לרב אחד כזה, מסומן עם פסים צבעוניים, אז יודעים זה שייך לו, לקח את זה איתו, איך זה בלך את השירותים, בכוונה השמיט את זה מידו, נשבר העבריק. התחיל הרב לצעוק, וואי, הלך לי העבריק, הלך לי העבריק, וואי, מה אני עושה עכשיו? התחיל לפקוט! העבריק נשבר. זה האיש הזה, הבעל, הוא היה עשיר גדול. מה העבריק? העבריק עולה שתי פילס. פילס זה כמו שתי מיל. על מה הרב בוכה על עבריק? אמר רב, אני אקנה לך כעת 20 עבריק. אמר, תביא לי 20,000 עבריק. כמו זה שהיה לי, אתה לא תמצא. אמר לו, מה יש בו? אומר, אני בחושך, בצגמבית, בזה נולדע לגוע בו, ואיך להחזיק אותו, ובאיזה צורה לשפע אותו, ואיך להשתמש בו, ואני רגיל איתו שנים. עכשיו נשבר, עד שאני אתרגל, אני בזקן כבר, להתרגל לעבריק חדש, איזה צער זה. עכשיו תראה, זקן, אם תיקח לו את המשקפיים, נשברו לו, לך תחליף לו את המסגרת. וואי, מה יעשה לך? 30 מסגרות תחליף, לא יתאים לו. כל אחד יגיד, זה עקום פה, זה לא נתפס באוזן, זה השערה תלויה מכאן, זה החותם שלי ככה, זה לא יכול. תיקח זקן, תעביר אותו דירה, יהיה כמו אריה בסורג. לא יכול, הוא רגיל לאותו חלון, לאותו חדר, אותה זווית. אל תשנה לו שום דבר. נכון, מוישה? תדע כלל. רגיל לאיזה כלי, לאיזה קוס, לאיזה שולחן, לגובה מסוים, עד שהוא מתרגל, לוקח לו זמן. הצעק, צעק, צעק. הסוף, הוא התחיל להגיד לו, אני אביא, אנחנו כבר הביא מהשוק. אבל אני רואה שאין לך שכל, שזה אתה רוצה להחליף את האישה. אתה יודע עד שמתרגלים לאישה, ועד שהאישה מתרגלת אליך, ועד שהיא יודעת איך בדיוק אתה אוהב את הכישועים, ואיך אתה אוהב את האבטיחים ואת המלונים, ואיך לקלף אותם, ואיך לאפות לך את הלחם, וכמה לשים אותו על האש, ואיפה לשים אותו על האש. מה אתה מדבר? זה קורס שעובר 752 שנים עד שאפשר לזה. אתה רוצה ביום אחד, ברגע אחד, את אשתך, ככה אתה מגרש אותה, ואתה רוצה לקחת אישה אחרת, וזה צעק עליו, קיצור נהיה ביזיון. עד שמאותו יום, כל מי שרואה את האיש הזה, היה אומר, הנה זה בעל על הבריק. הבנת? הנה, הנה הוא, זה הבעל של הלבריק, אבו לבריק. חמין ביום ראשון. שם ישבור. אז אומר, לכן, מברך שעשה לי כל צורכי. ועוד מה? אחרי זה, איזה ברכה באה? יפה לך, עוזר ישראל בגבורה. על מה זה? על החגורה. כי אסור להתפלל בלי שיש לנו חגורה. אז מה, איך אנחנו לא עוזר? יש את האדם בלבנים, גומי. למה? כי צריך שיהיה הפסק בין ליבו לערווה. שכן מי שנמצא במים, הוא רוצה וישים כיפה על הראש, ורוצה לברך, אסור. למה? אם המים צלולים, ליבו רואה את הערווה. עד שישים איזה דבר שיסתיר את הערווה, או יחסה את ליבו, יכול לברך. אז כאן צריך שיהיה לו חגורה. חגורה עוזר ישראל משום היקון לקראת אלוהיך ישראל. ועוד אסון בגבורה שאנחנו, יש לנו כוח, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, כמה מילים יש שם, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. 9. כנגד 9 מילים שיש באנוכי, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. תאר לך כמה זה חשוב. וכן, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אז זה עוזר ישראל בגבורה. ומה? עכשיו החייל שיוצא לקרב, חייב להיות חגורה. אם לא יהיה לו חגורה, לא, הוא לא ילך טוב. וכשחוגר חגור, חגור הרבה חר ירך גיבור, הודך והדריך. אז יכול לרוץ, נכון? והיו שמים חגור ברזל, זה עוד יותר. תופס לו את המותניים, ואז הוא רץ, טס כמו טיל. אז על זה אמר, עוזר ישראל בגבורה. ועוד כתב הלבוש, אני אקרא לך אותו, והביא את רבי מאיר בן גבאי בתולעת יעקב. עוזר ישראל סבא, הוא נעזר בגבורה להילחם עם הבאים אל בית מקדשו. עדה עוד הכתיב כי אדוני אלוהיך אש אוכלה הוא. וישראל דווקא מצווים בהם ונזהרים בהם ביותר. כי בחגורת חגוריי ככוונתם, שלא יהיה ליבם רואה את הערווה, מה שאין כן שאר האומות, שכן ניתן החגורה מזרזת את האדם. אבל ישראל עיקר טעמם בחגורה לצניעות, שלא יהיה ליבם רואה את הערווה. כן. מה? היום לא אכלת שם, לא שומעים אותך בכלל. כן. אז מה אומר? ברכת, אחרי זה בא עותר ישראל בתפארה. זה כשלובש את הכובע, כך אמרה הגמרא. עכשיו, לא העניין של כובע, מפני כבוד השכינה, כך כתב הרמב״ם, שאסור לאדם להלך בגילוי ראש, מפני שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, ואנחנו משום אימה ויראה מפניו, אנחנו שמים כיסוי על ראשנו. ועוד יותר בשעה שהוא מברך או מתפלל. בדיעבד האמת, לפעמים קורה שהבן אדם שוכח, כמה פעמים ראינו בית הכנסת, הגיע בן אדם ונקבל הכיפה על ראשו. כן, שכח, מה יעשה? בוקר. וברך ברכות השחר, יצא איזה חובה. אבל צריך לשים כיפה. וכן, כשהוא פעמים פושטים כדי לשים את התפילין של ראש, שוכח, אחר כך הוא לא מצא אותו, מתחיל להתפלל. יצא ידי חובה. רק שמה ישראל ראוי שיאמר אחר כך עוד הפעם. אבל תפילת עמידה, ברכות, זה יצא ידי חובה. אלא מה? לא טוב עשה. כי אסור להזכיר שם השם בגילוי ראש. עכשיו, למה עותר ישראל בתפארה? אז כתב רבי משה מילונל, הוא היה רב בצורפת. הוא כתב, שהייתי בספרד, זה היה בספרד, וראיתי אותם, כולם נוהגים לשים מצנפת על ראשם. שפירוש מצנפת זה לא שהרבה שחושבים כובע, לא. שמים כובע, ועליו שמים לפה. אתה יודע מה זה לפה? מלפלפים, כמו אצל הבן איש חי ואחרים, שאתה רואה מין זה, וזה נהיה עוד גלגול על הראש. ולמה זה? כיוון הוא כותב שהשכינה שורה עליהם, וככה היה נוהג הרמב״ם והריף, שהיו שמים כובע, ועליו היו מגלגלים צעיף, ועליו שמים מצניף על ראשו, שלא ילכו בגילוי ראש. וזה זכר להר סיני, שהייתה לנו הקדוש ברוך הוא שני כתרים, אחד כובע ועוד כתר מסביב. ואומר, וזה, כל אלה שלמדו תורה היו לובשים כזה. למה? סתם אדם, נגיד צעיר, למד, לומד בתלמוד תורה, שמים לו רק מצנפת. אבל בגר, והתחיל ללמוד גמרא, ויודע הלכות, ויודע דברי תורה, שמים לו גם הלפה הזה עליו, גם עטרה. זה כנגד שני כתרים. אז עושה, ולא כן הגויים, לכן אנחנו, יש לנו את זה, עותר ישראל בתפארה. הגויים, אין להם, אולי בקושי כובע, גם זה בלי כובע, בלי ראש. Okay. והגמרא אומרת, שהיה שנת היובל נוהג, נכון? אז העבדים יוצאים לחירות. מתי יוצאים? הגמרא שואלת, בראש השנה או ביום הכיפורים? הרי התורה אומרת שביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, ואז מה היה קורה? וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. האדמה הייתה חוזרת לבעליה, העבדים חוזרים לבעליהם. אז רגע, אם ביובל הם לא עובדים, אז מאלף בתשרי הם לא עובדים. והפסוק אומר שביוד בתשרי הם יוצאים לחירות. משיבה הגמרא, בראש השנה היו העבדים יושבים כמו אדונים ומתעטפים עם הכובעים עם הגלגול. זאת אומרת, לפני כן לא היה להם כובע, אבל בלי הגלגול הזה. בליל ראש השנה עשו להם כבר את הגלגול ויושבים להם ועטרותיהם בראשיהם עד יום כיפור. עכשיו הוא מבסוט, עכשיו 10 ימים, יושב לו רגל על רגל, ואף אחד לא, הוא לא עובד. עד עכשיו הוא היה עובד, כל רגע האדון קורא לו, תביא זה, תביא זה, תביא האור. לא היה כלום. ביום הכיפורים, שומעים, טו, 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 מתי היו תוקעים? במוסף של כיפור, ביובל, כמו בראש השנה. במוסף, היו עושים אותם מספר של תקיעות שלנו יש בראש השנה, בכיפור של יובל, היו תוקעים אותם מספר קולות. ואז היו תוקעים, לוקח סודה ששמחים עטרותיהם בראשיהם והולכים לבתיהם לשלום. אז כיוון שזה סימן של מלך, עותר ישראל בתפארה. זו הסיבה. וכך כתב, תפילין? מה תפילין? אז עבד עברי מניח תפילין, עבד כנעני לא מניח תפילין. עבד כנעני דינו כדין אישה. אבל עבד עברי הוא יהודי לכל דבר. כמו כל העניינים. אז אומר זה עניין ששמים מצנפת על הראש. אחרי זה איזה ברכה מגיעה? נו, יפה, שלא עשה אני גוי. מה זה שלא עשה אני גוי? רבי מאיר פפירס, תלמידו של רבנו הארי, כתב, יש קבוצה למעלה נשמות של גויים, ויש קבוצה נשמות של עבדים, ויש קבוצה נשמות של נשים. אם אדם עושה עבירה, שעשה עבירה שגויים דרכם לעשות אותה, בלילה לוקחים אותה נשמה שלו, ושמים לו במקומה נשמה של גוי. לפעמים הוא עשה עבירה קצת פחות, לא כל כך חמורה, לוקחים את הנשמה של ישראל, זה לא נשמה של עבד. ולפעמים הוא לא עשה עבירה, אבל ביטל מצווה, לא התפלל, אישה פטורה ולהתפלל, לא הלך לשיעור תורה, נכון מה ישלה? מה כן? תביא גם לי, למה אתה מתן רק להם? אז הוא עשה איזה דבר שאישה לא הניח תפילין. אישה לא מניחה תפילין. מכיר את הסיפור עם בת פרעה ושלמה המלך, שאמרה לו, שאמר לו העוף, מה אמר לו? שמה? כן. ומה, אז הלך העוף הזה לעשות סקר. מה יש יותר, זכרים או נקבות? מה הוא חזר עם תוצאות הסקר? שהרוב היה נקבות. אמר לו שלמה, לא יכול להיות 80 מול 20. אמר לו, לא יכול להיות. זה חצי-חצי, מקסימום 51 מול 49. אתה יודע מה, 49.5 מול 50.5. אמר לו, לא התכוונתי מבחינה ביולוגית. אלא מה התכוונתי? מבחינה... איך זה נקרא? מנטלית. האישיות של האדם. אמר, אני מכיר הרבה גברים שהם מתנהגים כמו נשים. הוא מדבר כזה, כאילו כזה, האישה לא עובדת, הוא לא עובד. פרנסים אותו אחרים. האישה לא מניחה תפילין, הוא לא מניח תפילין. האישה לא לומד תורה, הוא לא לומד תורה. האישה לא מתפללת, רק תפילה אחת ביום, או בקושי אומרת איזה בקשה, יוצאת את החובה, הוא אותו דבר. אז זה שעושה אני אישה. עכשיו לפעמים אומר שבלילה יושן ונשמתו עולה ונדבק בו נשמה של גוי. שם ישמור. זה מה היה עם יוחנן כהן גדול? מוישה. כן. יוחנן כהן גדול 80 שנה היה כהן גדול. ובסוף נעשה צדוקי. כפר בעיקר. עליו אמרו, אל תאמן בעצמך. יום אותך. מה היה איתו? אז רבנו ארי אומר שהוא היה, הוא אכל פעם, אכל איזה פרי ולא ברך עליו כמו שצריך. ובפרי הזה היה מגולגל נשמה של רשע. והוא אכל את זה ונדבקה בו הנשמה של הרשע. ואיך הצליחה להידבק בו? הוא עשה נפילת אפיים, ואז היו עושים נפילת אפיים, מורידים את הראש עד מקום שעד בין הרגליים, עד הרגליים, על הברכיים, ומוריד את הנשמה שלו לתוך המקום של החיצונים. ואז הוא נכנס לשם ונדבקה בו הנשמה הזאת, וקם בבוקר, נהיה צדוקי, לא מאמין בתורה שבעל פה, לא מאמין במשנה כמו הקראים, ומת כזה. בסוף בא בגלגול של יקים יצרות. מה היה איתו יקים יצרות? בתחילה היה צדיק, רשע, כי הוא מת רשע, זו אותה נשמה. בסוף ימה, ביום האחרון, עשה תשובה. יש קונה עולמו בשעה אחת. עכשיו זה כך מובא בספר שיעור קומה של רמק. הוא אומר שברכות אלו נתקנו
עד שלא באה נשמתו בגוי עבד או באישה. הרב יפה ללב, יודע מי זה היה הרב יפה ללב? בנו של רבנו חיים פלאצ'י, רבי יצחק פלאצ'י. אז הוא כותב, בוא נקרא לך לפני זה מה יש פה, עוד דבר מעניין. הוא אומר, בבוקר יתבונן לעצמו ויכוון דעתו לבוראו יתברך ויברך ליוצרו על אשר גמלהו. ועל ידי הכוונה הזאת בברכות אלו, כן, בברכות אלו, מכל הרכבת ועיבור רע, ועשות כי בעלות הנשמה למעלה בלילה, אם צדיק הוא, שומע משה? וזה ודאי, אתה גם משקר? זה לא ידעתי. תשמע, עולה אם צדיק הוא, כמה משרתי עליון אוחזים בה, מוסיפים אותה במקום הראוי לה, ואם הוא רשע, בלילה, כמה מלאכי חבלה יוצאים לקראתה, ואומרים, אין שלום, אמר אדוני לרשעים, מכניסים אותה במקום הגוי, או העבד, שנידע לתמורות, או אישה, אבל כשיקום ממקומו, ממיטתו, מודע בעצמו שהוא צדיק, יברך שלא הושיבו אותו בלילה במקום של גוי. ועוד פירוש הוא כתב, שלפעמים מה הוא עושה? הוא מתוודע אל הרשות, הוא נהיה חבר של איזה שר או חבר כנסת או חבר מועצה, ואז מה קורה איתו? הוא בא לשרת אותו והוא הולך לבית שלו והוא לא מתפלל לפעמים, הוא מוותר על ברכה, מוותר על לימוד תורה ונהיה עבד, עבד לבשר ודם. רואה, זה האיש הזה קורב לשלטון, כדאי לי להיות חבר שלו, והאיש הזה עשיר, בוא אני אחניף לו, הוא יביא לי כסף, יסדר לי עבודה, ועל חשבון זה הוא מוותר בעבודת השם. זה נקרא עבד. ולכן מי שרואה עצמו מוכתר ביהדות צריך להודות לשמוע גדול, שזיכהו לכך ולברכו, שלא עשה אני עבד ועשה אותי בן חורין מעבודת שום אדון, כי אם אליו יתברך. שומע? איך כתב הרמב״ם במשנה במסכת אבות בפרק א', ואל תתוודע לרשות, מקרבים לאדם נראים כאוהבים, מקרבים לאדם. אז מה הוא אמר? הוא אומר שכל אדם שמתחבר לאנשי שררה במשך הזמן, הוא שוכח מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, הוא כל הזמן חושב מה איש השררה הזה רוצה. אז זה השם מרחם במחליף אמונתו, נהיה כאילו כופר בעיקר. השם יצילנו. זאת אומרת, שאל עוד שאלה, למה לא תקנו שמה, אני יש לי שאלה עכשיו, למה לא תקנו שלא עשה אני בהמה? כך שאל רבנו מנוח, הביא אותו הרמב״ם, הרמב״ם בפרק זן. אז הוא אומר שכבר הודה על זה בברכת אלוקי, נשמה שנתת בי. לנשמה, לבהמה אין נשמה, יש לה נפש, אבל לך יש נשמה. האמת היה צריך לברך גם את זה. הוא אומר, ולכן תיזהר שאתה הולך להתקרב לאיזה אדם שהוא בעל שררה לשרת אותו, שכאילו יתיר עליך תפקיד, תיזהר, אין לך בן חורין אלא מי שהוא עוסק בתורה. אחר כך איזה ברכה באה? המעביר, יש פה כמה שצריכים לברך אותה. המעביר חבלי שינה. מעיני ותנומה מאף אפי. אז זה הגמרא אומרת, שאחרי שנוטל ידיים, משפשף את העיניים, ומברך את הברכה הזאת. אז אומרת הגמרא, שבתחילה הוא ברך כבר פוקח עברים. זה פוקח עברים שהתחיל לראות. אבל עדיין, בדקות הראשונות לא רואה טוב. אתה יודע שבמדה עשו מחקר, והתברר שהפדמריק, איך קוראים להם? פרמדריק. ב-25 דקות הראשונות, אחרי שהם ערים, הם עדיין לא ערים לגמרי. כי לוקח לאדם 25 דקות, שכל החושים שלו יתחילו לפעול. אז העבודה, אם מעירים אותה מתוך שיניים, עושים עבודה, העבודה לא הכי טובה. אז אם כן, צריך שיהיה ער, שער, מה היה בבית המקדש, יוסף? תביא, תביא לפה, תביא לפה. מה היה בבית המקדש, הלוויים? אה? תגיד לי, נו, במסכת תמיד כתוב, נו. מה היה? הלוויים היו צריכים לשמור שם על החומה. והיה הכהן עובר בלילה לראות מי ער. והגמרא אומרת, לא שצריך היה לשמור בית המקדש. זאת אומרת ששומרים, הוא שומר עלינו, לפני הכבוד. והיה עובר והיה רואה, מה רואה איזה לוי אחד שנמנם, הרשות בידו ליטול את כסותו. לוקח לו את הבגד, מחרים לו את הבגדים. משאיר עליו את החולצה, את הכותונת. אבל לוקח לו את הבגד, נכון? כן. מה מברכים על זה, מה שיש לך שם בשקית האדומה? אה? דיין האמת. כן. אז המעביר חבלי שינה על עיניי. ותנומה מאף אפי. למה? ברוך הבא, כבוד הרב, השם יאריך ימיך בטוב. שנותיך בנעימים. ברוך תהיה. חבוד. אז זהו התירוץ. התירוץ הוא שכשהוא התעורר, הוא כבר ברך פוקח עברי. עכשיו, שהוא נהיה ער לגמרי וער אני, מברך המעביר חבלי שינה על עיניי, תנומה מאף אפי, בקרוב המתים יקומו, וגם הם יברכו, ואנחנו איתם יחד נשמח בבניין בית המקדש, ובגאולת ישראל, וישלח הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ויציל אותנו ואתכם מכל גזרות קשות ורעות.
אמן.
שקו ואמצו.
ברי עולם.
אמן. היה הרב.